בוקר טוב לכולם. שומעינו בהקלטות, רגילים לערב טוב. שיעור עבר השבוע חד פעמית. לבוקר מנומנם, אני רואה אצלכם, במקום לערב מלא אנרגיות. אנחנו עוברים דור, אנחנו עדיין בתקופה שאנחנו ממהרים פה בשיעור, ודור זוכה לשיעור אחד. אבל פעם זה לא בדיוק בגלל מיעוט המדע שלנו, אני אסביר תוך כדי השיעור. אנחנו מדברים פה בעולם הרוח, הזוג האחרון ברשימת הזוגות במשנה בתחילת אבות שמלווה אותנו. הזוג בסוף השיעור הקודם היה שמעיה ואבטליון. עכשיו הגענו להלל ושמאי. בקריאה הפשוטה של אבות, הלל ושמאי הם בעצם הזוג האחרון בתחילת אבות. אם כי כבר שקוראים את מסכת אבות, רואים שכל זוג אמר משהו אחד, והלל אומר בהמשך המסכת עוד כמה דברים, אז אנחנו כבר מבינים שיש שם איזה חריגה. אבל מי שמכיר ממשניות אחרות, יודע שיש לנו אמירות של הלל וגם אמירות של שמאי, בניגוד לזוגות האחרים, הם נמצאים, נוכחים, כל אחד מהם בפני עצמו, ולא רק ביותו כזוג. וזה הם מבחין אותם מהזוגות האחרים, ולכן זה יוצר לנו דור מעבר. מי שאחרי הלל ושמאי הוא תנא. גם לזה אני אגיד עכשיו חצי משפט, יש לנו פה טיפה קצת בלגן בתקופות, כי אנחנו אוהבים לדבר על תקופת בית שני, ואחרי תקופת המשנה. תקופת המשנה הרגילה שלנו היא מתחילה בחורבן הבית. ועכשיו אנחנו מדברים על לפני, כמה עשרות שנים לפני חורבן הבית. עשרות השנים האלה מצד אחד הם עדיין תקופת בית שני, אבל מצד שני האנשים שם יקראו תנאים, והראשונים ביניהם יהיו הלל ושמאי כאמור. יש לנו עוד לא כל כך הרבה, אבל נקדיש שיעור לאולי הגדול ביותר בתקופה הזאת, שזה רבן גמליאל הזקן, שהוא נחשב תנא לחלוטין, אבל הוא חי בתקופת בית המקדש. אז איזושהי רגילים זה בהיסטוריה, שהתקופות פה לא מספיק המעבר, לא מספיק חד. אבל מבחינתנו, הלל ושמאי, הם יפתחו לנו לא את תקופת המשנה, שהייתה עם החורבן, אבל כן את תקופת התנאים. ולכן הם יהיו דור מעבר. בזמן, מה שקורה בהיסטוריה, במלכות, בארץ ישראל, בתקופה הזאת של הלל ושמאי, זאת תקופת הורדוס. שאליה נקדיש את חצי הראשון של חלקו הראשון של השיעור היום. הורדוס הוא גם שם של בן אדם וגם שם של תקופה. זה קורה לפעמים כשאדם בודד מחולל שינוי גדול בהיסטוריה. אפשר כשרואים מבנה, אז מדריך טיולים מלמדים אותו להבחין אם זה תקופה חשמונאית או ההרודיאנית או הרומאית. זה לא אותו סוג בנייה, זה גם הרבה הרבה הבדלים. אבל החשמונאית היה שם של ממלכה, והרומאית היה שם של אימפריה ששלטה פה מאות שנים. אבל באמצע, התקופה ההרודיאנית, התקופה של הורדוס, שזו תקופה של בן אדם אחד שמשנה פה הכל בארץ ישראל. אין לנו הרבה דוגמאות לזה בארץ. יש פה ושם דוגמאות, אבל באמת אנשים מאוד גדולים. אגב, צריך להיות אנשים מאוד גדולים, שזה גם לא יחזיק מעמד. כן? אפשר לדבר על אלכסנדר מוקדון, כן? שכובש את העולם ומת. זאת אומרת, אם זה ממשיך, אז כמה שהראשון יכול להיות מאוד חשוב, אבל אחריו נמשך את התקופה. משהו מעניין יוצא לנו בתקופה הזאת, שאורדוס הוא תקופת מעבר. לפניו, אמרנו, שמעיה ואבטליון הם בתקופת אורקנוס ואריסטובולוס, שהם שניהם מלכי חשמונאי. נכון, הם הבנים של אלכסנדר הנער, של נציון המלכה, לגמרי חשמונאים. אחרי הורדוס, ולפחות עד החורבן, אנחנו קוראים לזה תקופת הניצבים הרומאיים, נדבר להם בשיעורים הבאים. אז יש לנו לפניו תקופת מלכות חשמונאי, אחריו התקופה הרומאית, והוא מין מעבר, הוא חצי. הוא רומא לא נכנסת לפה בבת אחת, הם לא מביאים רומאי טוב שיתחנך ברומא, אלא הם מביאים מישהו שמבחינתם הוא, לא הייתי אומר יהודי, אבל יהודאי, מממלכת יהודה, בין למישהו שקשור לחשמונאים, הוא נושא לאישה חשמונאית, נדבר על זה, הוא לגמרי רואה את עצמו ממשיך של, של, ה, של הממלכת החשמונאים, והוא מהווה חוליית מעבר בין החשמונאים לרומאים. ואם כן, יש לנו בתחום הרוח, הלל ושמי, שמעבר בין הזוגות לתנאים, ובתחום הממלכה, יש לנו מעבר בין החשמונאים לרומאים. אמרנו בהתחלה שיש קשר מאוד מאוד חזק בין מה שקורה בעולם בית המדרש לבין מה שקורה באימפריות שמתחלפות בחוץ. פה הקשר הוא חזק מדי. אז אני קצת אגיד שיכול להיות שאני מוסיף לו קצת ספרותית. אולי זה לא לגמרי 100%, כי אני לא יודע שמה, לא מתחילים לפעול ביחד עם נורדוס ומסיימים ביחד עם נורדוס, אבל הם מתאימים לנו מאוד. תקופה התנאית תהיה רומא, חד משית, מובהק. אז יש לנו פה מעבר, אנחנו נכנסים לתקופה הרומאית בהדרגה, ואנחנו גם נכנסים לתקופה, ואנחנו גם נכנסים לתקופה התנאית בהדרגה, ונכנסים לתקופה הרומאית בהדרגה. אז אנחנו היום בחוליה המקשרת החשובה הזאת מאוד. וגם אנחנו נכנסים פה איזושהי תקופת, קפיצת מדרגה, לפחות בעולם הרוח, מבחינת הכירות שלנו עם האנשים, ועל יהודה בן טבאי, אמרתי, לא מופיע אף פעם אחת במקורות בלי הבן זוג שלו. אנחנו לא יודעים עליו כלום. על הלל ושמי אי אפשר להגיד את זה. נדבר על הלל ושמי כמובן. אבל נתחיל מהורדוס. זאת אומרת, מה קורה פה בתקופת ההיסטוריה. לתת, לא יודע, 20-30 דקות, לא יודע, חצי שיעור מינוס על הורדוס, זה פשוט לשחוט אותו. כואב לי הלב. עושים קורסים שנתיים באקדמיה על התקופה הזאת. אז באמת אנחנו עומדים פה לראות עליו מעט מאוד. לאברהם שליט, שאנחנו נתקנתם פה בשמו בדפי המקורות כמה פעמים בסוגריים, כשהבאנו ספרי פלאביוס ובסוגריים הכתוב מהדורת שליט, כתב ספר בשם הורדוס המלך, יש להוצאת יד בן צבי בסדרת עידנים ספר שהולקת מאמרים שנקרא, נדמה לי הורדוס המלך ותקופתו או משהו כזה. שני הספרים האלה מומלצים מאוד, השני יותר מגוון ומביא באמת מכל מיני זוויות. הייתי פעם באיזה יום של האוניברסיטה הפתוחה, ופרופסור חשוב העביר שיעור על ניתוח של הורדוס מבחינה פסיכולוגית. זאת מרתקת, אז שם. זאת אומרת, יש בלי סוף פנים, הוא דמות מאוד מאוד נחקרת. אז באמת מעט טיפה על התקופה. הספר בית שמאי לא מדבר על הורדוס, של פרופסור בן שלום. אני מאוד אוהב את הספר הזה. אני אגיד משפט אחד. הוא ספר שכותב את דעתו של ההיסטוריון. היום הרבה מאוד היסטוריונים הם כביכול מנתחים את העובדות בלי להביא את הסיפור שלהם. אז יש כאלה שעושים את זה במסווה, זה בסדר, אבל יש כאלה שכל כך מתאמצים, וההיסטוריה לא נותנת לנו סיפור, היא נותנת נקודות. אז אני חושב מספיק נקודות, אז תעשה קו מסביב נקודות ותתן לי ציור. זה מה שאני מצפה מהיסטוריון טוב. ופרופסור בן שלום בהחלט, בהחלט מביא סיפור. ובזה הוא קצת חריג. זאת אומרת, היסטוריון של פעם מהבחינה הזאת. פעם היסטוריונים תמיד הביאו אג'נדה, היום היסטוריונים הם הרבה פעמים נזהרים מזה. אז הספר בית שמאי, הוא לא מדבר על התקופה שלנו בעיקר, הוא מדבר בעיקר על תקופת הנציבים הרומאים. ולא בניתי לגמרי את השיעורים, לא יודע איך נעשה את זה, אני חושב פשוט נגדיש שיעור לתופעה החזקה מאוד בתקופת הנציבים הרומאים, שנקראת קנאות. וזו תקופה שהיא מקדימה לנו למרד הגדול. יש, מהרגע שהם נכנסים הרומאים לארץ, יש פה קנאים, בזמן החשמונאים, אין קנאות, הם לא, הם לא, זה לא יקרה קנאים, הם יכול להיות ויכוחי דעות פוליטיים. כן, אמרנו, אלכסנדר ינאי נלחם בפרושים. אז יש מאבק, אבל זה לא אותו דבר כשיהודי נאבק ביהודי, כן, זה לא הייתי יחידי קורא לזה, במקרה הרע מלחמת אחים, במקרה הטוב מאבק פוליטי שמתדרדר לשפיכות דמים, אבל אם יש פה שלטון זר, אז זה כבר אחר לגמרי, כן, זה כבר מרד, והקנאות תיכנס לנו שיכנסו הרומאים. פרופסור בן שלום, כמו שאמרתי, יש לו אג'נדה בספר, בגדול האג'נדה זה לזהות את שתי קבוצות בעם ישראל הידועות, אחת נקראת בית שמאי ואחת נקראת קנאים, ליצור ביניהם הרבה מאוד נקודות השקה. ספר כתוב מצוין, והוא גם טוב להיכנס אל התקופה למי שלא מכיר, למרות שכאמור, ספר אפשר להגיד שנוי במחלוקת, נכנס לתקופה עם האג'נדה של מישהו, אולי יהיה אג'נדות אחרות. אז על התקופה הזאת ששני קטעים, שלושה קטעים מהספר רק להיכנס קצת. הקנאות היהודית החדשה, הניזונה מהמסורת הקנאית החסידית של מרד החשמונאים, נולדה עם כיבוש הארץ על ידי פומפיוס. אמרנו פומפיוס, זה לפני הורדוס, נכון? במאבק של אורקנוס ואריסטובולוס. גם אריסטובולוס לא הולך עם פומפיוס, גם אורקנוס הולך לשם אנטיפטר, ופומפיוס הולך עם אנטיפטר ולטובת הורדוס כובש את ירושלים. ובד בבד מתחיל להתגבש רעיון המזהה את רומי עם המלכות האלילית שבחזון דניאל. יש פה כמה וכמה דברים חשובים. דבר ראשון, הקנאים, הם רואים את עצמם ממשיכים של מתתיהו. וזה נכון גם במרד בר כוכבא. זאת אומרת, בכל המרידות, המרד החשמונאי, זה, זה, זה משהו שאין לו אך ורע בתולדות עם ישראל. זה מרד שהצליח. היהודים כל הזמן מורדים. אי אפשר, ליהודים בארץ ישראל, אי אפשר לשים עליהם שלטון זר. הם כל הזמן מורדים. אבל יש להם דגל. הנה, באו לפה היוונים, הסלווקים, נתנו גזרות. עם ישראל מרד והצליח, והייתה פה ממלכה עצמאית. גם אנחנו נמרוד באותה מידה. הדגם החשמונאי ילווה לנו את המרידות, בעזרת השם נעביר שיעור על המרד הגדול, ונעביר שיעור על מרד בר כוכבא. ואני מתאר לעצמי שאני עוד אהיה פה, נראה אם אתם. אז המרידות האלה עומדים בסימן המרד ההוא, המרד ההוא שהצליח. עוד דבר חשוב יש פה, הרומים הם יהיו, הוא כותב, המלכות האלילית שבחזון דניאל, הם גם יעבור להם כתר אדום. כן, אסב, שונא ליעקב, זה קראנו השבת בהפטרה, את מסע מלאכי. הלואך אסב ליעקב, נאות השם, ואת אסב סניתי. בפרשה הקדוש ברוך הוא לא שונא את אסב. יש שם דווקא שני סיפורי אהבה, שיצחק אוהב את אסב ורבקה אוהבת את יעקב. בטח הקדוש ברוך הוא לא שונא את אסב, אבל מלאכי הוא כבר מניבי בית שני, זה כבר קיים בירמיהו, בבית ראשון, שאדום מציקה לישראל, ואז מזהים את אדום בצדק עם אסב, אבל אם, עכשיו, בכל תקופת בית שני, אדום מציקה לישראל, עד שהחשמונאים כובשים אותה, הייתי צריך לדבר על זה קצת יותר, אולי נגיד את זה עכשיו כמה משפטים בהורדוס, החשמונאים כובשים אותה וחצי מגיירים אותה, אפשר להגיד, או מגיירים אותה לגמרי, מספחים אותה, ואז השם מסתפח, הוא גם בעצם מתגייר, ואז אדום מפסיק להיות האויב שלנו. אבל איך שאדום מפסיק להיות האויב, זה דור הבא בהורדוס, או דור הבא ברומאים, הרומאים יזהו עם אדום. זה דבר שהוא לא נכון מבחינת זהות העמים. בסדר? למרות שינסו כן לזהות את זה. בסך הכל האדומים הם עם שמי, מזרח תיכוני שכן לנו ממזרח, והרומאים הם גם ים תיכוניים, כן? אבל לא מזרח תיכוניים, הם מגיעים לפה מעבר לים התיכון. זה לא אותו עם. אבל אם אסב שונא ליעקב, אז מי שמציק ליעקב בעיקרון, בתיאולוגיה ולא רק מבחינה מדינית, יהיה זוהה עם אדום. ואז הרומאים מזוהים פה עם אדום, גם אצל יהודים, גם לטוב וגם לרע, אם תראו שם של מישהו מתקופת הראשונים, שהוא כותב, קורא לעצמו מין האדומים, אז זה לא לכם שמין האדומים, זה אומר שהוא גר ברומא. זה הופך להיות השם היהודי. למלכת רומא בגלל הסיבה הזאת.
כמה לא?
זה כבר לא יהיה זהות מובהקת, אבל אפילו ראיתי מן האחרונים כאלה של המאה ה-20, שמנסים איכשהו למצוא זהות אמיתית של עמים נודדים מרומא, זאת אומרת מאדום לרומא, מרומא לגרמניה. מוצאים איזה קטע בתוספות עם גרממיה, משהו שהסיבה של זה, זה כדי לזהות את הרוע עם האדום. עכשיו, יהיה נצרות וזהות עם רומא, אבל זה פשוט בגלל הוותיקן, שהיא נראית המשך, המשך של, זאת אומרת, זהות של הנצרות עם אדום. אבל זה בגלל הוותיקן, מין כזה המשך של רומא. אז הקטע השני מפרופסור בן שלום, תעצמותה של תנועת ההתנגדות הלאומית הביאה לצמצון הבסיס הצר בלאו הכי של תומכי רומי בארץ, ויצאת השלטון להישען על חוגים מנוכרים ושנועים בקרב העם, אנטיפטרוס ובני ביתו. לא ניכנס עכשיו לגמרי למה שנכנס. אנטיפטרוס, אנחנו כל הזמן מדגישים, הוא היה שר הצבא, חבר היועץ של הורדוס, הוא אדומי, מלך אדומי, שיוסף בן מתתיהו פלביוס פחות אוהב, הוא אומר שהוא מין מישהו שהתעשר שם והפך להיות מנהיג אדומי. אבל הרומאים לא מצליחים, כן? הם רוצים מישהו אהוד בעם, והם פחות מוצאים, כי שונאים את רומי, אז הם מוצאים מישהו שהוא בעצם מקומי, אבל הוא מקומי ולא כל כך אהוד בעם, והופך להיות פחות אהוד בעם, שהופך להיות מזוהה עם רומא. השיטה שלהם פחות מצליחה, בעם אוהב למרוד, וממלכת יהודה היא מבחינת רומא נוראה מהבחינה הזאת. והפסקה השלישית, זה לאורך הספר הבאתי לכם שלוש פסקאות. אם אני הורדוס לשלטון, לאחר קרבות עקובים מדם וטבח המוני של אנשים, נשים וטף, היחסים בין רומי והורדוס ובין נועם היהודי הגיעו לשפל המדרגה. אין לעלות על הדעת שעמדתם של חכמי הפרושים כלפי הורדוס ורומי הייתה שונה מעמדתו של רוב העם. וזה אומר נגד איזשהו מחקר להגיד שאולי הפרושים כן היו בעד הורדוס. לא. הורדוס בסך הכל הוא שנוא בעם באופן כללי. הפרושים אפשר לחש שגם, ובמיוחד הקנאים שנוצרים בעצם בדור של הורדוס, כשהם יזהו את הורדוס עם רומא, אנחנו בעזרת השם נראה באחד השירים הבאים לגבי אגריפס, שאחד הנציבים הרומיים, שיכול להיות שמבחינת היהודים הוא כן היה מזוהה בתור מישהו יהודי. זאת אומרת, הרומיים כל הזמן משחקים פה באמצע, ומנסים להביא מישהו שיהיה מקובל על העם, אצל הורדוס זה עובד למחצה שליש ורביעה. אבל אני חושב שלא הבאתי את זה במפורש בהמשך. כן, בוא נגיד את זה אחרי, הורדוס כן ננסה להתחבב על העם, בוא נראה את הערך. הבאתי גם ערך ארוך מאוד בוויקיפדיה, הבאתי שני פסקאות קצרות. בין שלטונה של הורדוס ביהודה היו תקופת ביניים, בין שלטון מלכי בית חשמונאי לבין שלטון נציבי רומא. כשהארץ נשתה באופן עקיף על ידי הרומאים באמצעות שלוחם ועושה דברם הורדוס, כמלך הווסל, מעמד זה נקלו למחתו יהודה אוטונומיה בנושאי פנים, אך חייבו, כאילו אותו, להיות כפוף מדינות החוץ ובכלל לרומא. הורדוס נודע במפעלי הבנייה האדירים המפוארים שהקים, סותם מכונה גם המלך הבנאי, ובדם החדש את בית המקדש והפך אותו למבנה מפואר ביותר. הוא בנה מחדש את העיר שומרון, הוא שינה את שמה לסבסטיה, כמחרת לקיסר אוגוסטוס, שהוא נקרא סבסטי. הוא הקים עיר נמל גדולה בקיסריה, אפילו לכבוד הקיסר אוגוסטוס, שרידים מפעלי הבנייה של הורדוס, ניתן למצוא גם במצדה, שהייתה ארמון מקלט שבנה לעצמו, וכן בהרודיון, שם גם נגבר לאחר מיתו, ורבנות החורף שבנה לעצמו ליד ריחו. פשוט אנחנו שוחטים פה את דמותו מבחינת הזמן. הורדוס עושה מפעל בנייה ענק, 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 ענק. בית המקדש, ואגב גם מערת המכפלה, הם נעשים כדי להתחבב על העם. בית המקדש מתקיימת פה נבואה שנאמר בתחילת בית שני, גדול כבוד הבית האחרון מן הראשון, שנאמרה את הסוג של בדיחה עצובה. האוהל הזה, אתה משווה אותו למקדש שלמה, אבל הנה לא עברו 400 שנה, ומקדש הורדוס, ודאי שהבניין הכי יפה באזור, אבל יש אומרים שהבניין הכי יפה בעולם, שהגיעו אנשים מרומא כדי לראות אותו, בכל הבניין עצמו נבנה בשילוב של ארכיטקטורה רומאית עם מוטיבים יהודים, וכלי המקדש היהודים. הורדוס, הבית צריך להיות בנוי על איזשהו הר, אבל ההר קטן, הוא מסכן. לכן מה עשה הורדוס? הוא בונה את ההר, הוא בונה את ההר, הוא עושה את זה גם בהר הבית, אבל גם בהרודיון, גם בסרטבה, ביותר קטן, גם במקומות אחרים. הורדוס בונה גם הרים בהי, לא רק הרים, הרים בעין. במאה ה-21 לפעמים עובדים קצת כך, בסלילת כבישים משקיעים. ולפעמים באיים מלאכותיים, אנחנו יכולים לראות כאלה פרויקטים. מבחינת סדר גודל, אפשר להגיד בוודאות שעד המאה ה-21 האנושות לא הגיעה לזה. וגם היום ספק אם עושים את זה לא כי אין יכולת, אלא כי לפעמים אין כדאיות. כדי לבנות הר צריך דבר ראשון ידע הנדסי מדהים. ודבר שני צריך יכולת של בניית קירות תמח ומילוי אפר אדירים אדירים של זאת אומרת כמות האנרגיה שמשקיעים אותה. זה פשוט עושים את זה עם מאות עבדים. ועם ידע שהוא טובי המהנדסים מכל העולם, בעיקר מרומא, בשביל צריך המון 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 כסף, ולא היה לו לפניו ולא לאחריו. אנחנו רואים איזה שהם פרויקטים ביריחו, איזה אמבטיה שהוא בונה לעצמו, שהיא לא אמבטיה, כשיש לו כמה ארמנות, כי בזמן ארמנות, אבל שביריחו המים פחות זמינים. על איזשהו מפעל מים של קילומטרים על קילומטרים, של עמת מים, שבגלל שהפרש הגובה לא כל כך טוב, אז היא צריכה להיות מדויקת על הסנטימטר, וזה מפעל מאוד מרשים, אבל הוא קיים גם מאזור הביאר, ליד אפרת, המעיינות שם, עד ירושלים. אתה אומר, מים לירושלים, איזה מפעל יפה. הרי שאתה אומר מים ליריחו, ליריחו טוב, ליריחו, ואתה רואה שזה בעצם נעשה בשביל האמבטיה שלו. אז מקבלים שם פרופורציות. אז איפה באמת כמה משפטים שהוא בונה את שומרון, ששומרון הייתה בירת ישראל, אבל הוא הופך אותה לעיר, באמת עיר בעצם רומאית ענקית. וקיסריה היה, אני לא יודע, לא ביטלו את זה, לא כל כך הרבה שנים, איזשהו חיזיון כזה על הורדוס שהיה במשקפיים. מי שלא היה הפסיד, הבנתי שזה כבר איננו. הייתי שם לפני איזה 3 שנים, לא יודע, וזה היה, וזה היה מדהים, וזה היה די חדש, הבנתי שכבר ביטלו את זה. זה שם גם באופק כללי על הורדוס, וגם זה מין משקפי מציאות מדומה כזאת, שאתה גם רואה את המציאות, וגם על המציאות זה בונה לך את השחזור. יש שם בקיסריה פדרום, את המקום של הסוסים, אז אתה קודם רואה את זה, ואחר כך זה משחזר לך איך זה היה בנוי, ואחר כך אתה רואה את הסוסים בקרקרות במרוץ. נמל ענק בקיסריה הוא בונה, ממש מצעיד את המדינה מאוד מאוד קדימה, ומנסה להתחנף ליהודים, או לא יודע אם להגיד לפרושים, על ידי בעיקר בית המקדש, שהוא בונה אותו מחדש. והוא מתחתן עם מרים החשמונאית, אין לבדוקת קטע ממלחמות של פלאביוס, באחד ג', אשתו הראשונה הייתה אישה בת ארצו, לא בפשוטים, ודוריס היה שמה, ממנו נולד לו בן אנטיפטר, כן, על שם אביו. אבל עכשיו נשא את מרים, מה זה עכשיו, מה קרה לדוריס? מה זה? זהו, אז אנחנו לא בטוחים. יש אומרים שגרש אותה, יש אומרים שמתה, יש אומרים שגם אותה הרג, כמו שיעשה בהמשך לעוד כמה. אבל עכשיו נסע את מרים, ביתו של אלכסנדר, בנו של אריסטובלוס, נכדתו של אורקנוס, וכך נצטרף לבית המלכות. אז הבאתי פה שושלת, לא אותה אחת, שמדגישה יותר את הקשרי נישואים. אתם רואים, מתתיהו, תלכו שמאלה, שמעון, הבן של שמעון האמצעי פה, יוחנן אורקנוס הראשון, הבן שלו, אלכסנדר ינאי, משבוע שעבר, ואשתו שלום ציון. להם יש כידוע ילדים מאורקנוס ואריסטובלוס. אורקנוס ואריסטובלוס נלחמים, ואז קורטים ברית. כשהם קורטים ברית, אז נישאים ביתו של אורקנוס עם בנו של אריסטובלוס. מה שאני לא אוהב פה זה שלבת הם קוראים אלכסנדרה, ובדיוק, ולסבתא של קרואים שלום ציון, ולשניהם קוראים אותו שם. זאת אומרת, גם היא נקראת אלכסנדרה, נקראת שלום ציון, אז אולי זה טוב שהוא מבדיל, אם אתם זוכרים, אורקנוס קרא לשלום ציון, קרא לה אלכסנדרה. זה אגב לא היה שמה, זה היה שמה מנישואין, כי התחתנה עם אלכסנדר, אז היא נהייתה אלכסנדרה, הנה שם משפחה כזה, שם השם היווני של, של בעלה. אז אורקנוס קורא לביתו שלום ציון, אריסטובולוס קורא לבנו יונתן אלכסנדר, כן? שאלכסנדר זה אבא שלו, ויונתן זה סבא של אבא שלו, כן? שני שמות, השם העברי ושם חשמוני, השם נאזי שם חשמוני. הם בברית, הזמן, בברית שלהם, כדי להראות כמה זה ברית טובה ונצחית, הם מחתנים, מתחתנים, אבל הברית הזאת אחר כך, אולי בעקבות, בגלל האנטיפטר, קצת אנטיפטר, כמו שכותב פלאביוס, הברית הזאת לא מחזיקה מעמד, אבל הם נשואים, ולנשואים האלה יש להם בת. והבת הזאת נקראת, נקראת מרים, מרים החשמונאית. הורדוס נושא לאישה את מרים, ככל הנראה, במין ניסיון להסכם פיוס של מרים עם סבא שלה, עם אורקנוס שלנו, אורקנוס השני, אורקנוס מאורקנוס אריסטובולוס, כשהורדוס מגיע וכובש את ירושלים אז, ורוצה לשאת אותה, אז כנראה הסבא מסכים, אם או בלי ברירה. בואו נקרא קטע מפלאביוס. פעם שכב המלך לנוח למדורת שליט, עם כל הסוגריים גם במקור שלו. הייתה אז שעת צהריים, וקרא למרים מתוך חיבה שרחש לה תמיד. היא אמנם נכנסה, אולם לא שכבה על ידו, אף על פי שרצה בכך, אלא נהגה בו ביזיון. נוסף על כך גדפה אותו שרצח את אבי הזקנה ואת אחיה. וואו. וכשרגז עלה על העלבון והיה מוכן למעשה נמר, הרגישה שלום, צריך לקרוא את זה, אחות המלך, להורדוס, גם יש אחות, בשם, זה נראה כמו שלום, אבל כנראה זה קיצור של שלום ציון. הגיע שלום אחות המלך במאומה, והיא גדולה מכפי הרגיל, ושלחה את שר המשקים, שהוכן נכח לפני ימים רבים, ופקדה עליו להגיד שמרים פיתתה אותו להכין יחד, יחד איתה שיקוי אהבה למלך. ומה יהיה שיקוי אהבה למלך הזה? ניסיון הרעלה. מיד ציווה לתפוס את שר המשקיעים, כן, קוראים לו סוימוס, ולהורגו. ואילו את אשתו, מרים, מסר לדין, בכנסו את רעב הקרובים לו ביותר, ובאורחו את הקטגוריה בקרבנות, ולפי הדיבות הרעות בעניין שיקוי אהבה וסמי הרעל. ואולם הוא לא כבש את רוחו בדברו, וכעס יותר מן הנאות במשפט. הורדוס. כשהכירו הנוכחים לבסוף שהוא שרוי בכך, שהורדוס כועס על אשתו, דנו אותה למיטה, מרים. אולם לאחר שניתן פסק הדין, גנב בליבן של הורדוס של אחרים הנוכחים, רעיון מעין זה, שלא רק ניתן באופן כה נמהר, אלא לכלוא אותה באחד המצודות של המלאכה. אולם שלום וסיעתה שקדו על כך, שהאישה תוגה מן המסילה, והפציר מאוד למלך ויעצו לו להישמר מפני מאומות ההמון, אם היא תישאר בחיים. ככה הובלה מרים למיטה. עדות פלאביוס על המלך הנמהר, שעם כל מיני תככים, הורג הרבה מבית חשמונאי שמאיימים על המלוכה שלו. על רקע זה יש לו מריבות רצופות עם אשתו. ומה עושה המלך טוב כשרב עם אשתו? מוציא אותה להורג, ניסתה להרעיל אותו קודם. הבאתי פה שלוש גרסאות לסיפור, יפה אמרת. הבאתי גרסה של אברהם שליט, ואחר כך גרסה בבבא בתרא.
כמו אנטיגונה.
לא, אבל זה נויות אמיתיות. כותב הורדוס, לפי דעתי, אין ספק שתיאור זה אינו עשוי אלא לפי שורת ההיסטוריוגרפיה הטרגית הפתטית. הנה, טרגדיה יוונית. באמת דבר אחד, באמת דבר אחד בלבד ודאי, ואותן אנשים נקבל כמעשה שהיה, מרים זלזלה מתחילה באורדוס. ובזה למשפחתו הידומית הנבטית הפחותה בעיניה. למרות שנבטית אורדוס מצד אמו, כן, אבל מנסיכה נבטית. הזלזול והבוז נפכו לשנאה כבושה וגמורה משהתחיל אורדוס במעשה השמדה שזמם בני משפחתה של מרים. משהגה מן המסילה, צריך להיות תחילה אני חושב, משהגה מן המסילה הוא מצטט את התרגום שלו עצמו, לפלאביוס, תחילה את אריסטובולוס אחיה, ואחר כך רצח את אורקנוס זקנה. משנדע למרים על דבר פקוטת הסתרים שנתן הורדוס להרוג גם אותה עם תאונו לא ראה, אותה שעה במשבר גמור ביחס החשמונאית אל בעלה האדומי, התחיל רואה בוזו אויבה בנפש. בקיצור ככה, הדבר ההיסטורי זה ודאי שהוא הרג חשמונאים ובסוף הרג את אשתו. זה אנחנו רואים מהצלבת המקורות. הסיפור כזה או אחר, מי שאוהב לקרוא טרגדיות בנות התקופה, מומלץ לקרוא את פלאביוס. הדבר הזה יש לו הד חזק מאוד במדרש, שזה מופיע דרך אגב בבבא בתרא, באיזשהי סיפור על בית המקדש. אגב, בבבא בתרא ג' עמוד ב' זה סוגיית היזק ראייה. נכון. אז אתם יודעים עד כמה זה לא ממש קשור לסוגיה. מובן, מדרש אחד באמת יוצא, ואתה אומר, הורדוס שינה את העולם, בנה את בית המקדש. היחס בינו של עשיו לבין כמה שהוא מופיע בחזל הוא באמת מאוד דל. זאת אומרת, בדרך כלל זה סוג של התנגדות חזקה, אבל כך, הורדוס עבדם של בית חשמונאי, זה תרגום. תרגום שלי כתוב לגמרי בערבית. הורדוס עבדם של בית חשמונאי היה, עכשיו, תנו לי את ההסבר ההיסטורי של זה שאתם כבר יודעים. איך אפשר לקרוא לו עבד של בית חשמונאי?
כי אבא שלו...
נכון מאוד? כי אבא שלו היה עוזר, שר, יועץ של מלך חשמונאי, אז אפשר להגיד את המשפט הזה. נתן עיניו בתינוקת ממשפחתם. יום אחד, משפחת החשמונאים, יום אחד שמע בת קולה אומרת, כל עבד שימוד עכשיו יצליח. הרג את כל אדוניו והשאיר אותה תינוקת. כשראתה שהוא חפץ לצאתה, עלתה לגג והרימה קולה. אמרה, כל מי שיבוא ויאמר שמבית חשמונאי עבד הוא, שכן לא נשתהם מבית חשמונאי אלא אותה תינוקת, אני, אותה תינוקת נפלה מהגג, זאת אומרת, מתה. ואז, לא כתוב פה, וקפצה מהגג ומתה. התמין אותה הורדוס 7 שנים בדבש, כדי לשמר את הגופה. יש אומרים בא עליה ויש אומרים לא בא עליה. סיפור קצת ממשיך, הבאתי עוד משפט אחד מהמשך, אמר מי מדרושים מקרב אחיך תשים מלך המלך? חכמים. ולכן הפרושים לא נותנים לי להיות מלך לגיטימי ליהודים, כי הם דורשים מקרב אחיך תשים מלך, הרג את כולם והשאיר את בבא בן בוטה שהיה לו ליועץ. בבא בוטה מנקר את עיניו, ואז מגיע כל הקטע עם בית המקדש. ממש האגדתא הזאת היא פחות או יותר המעט שנותר לנו מסיפור היסטורי טרגי בתולדות עמנו, שמביא פה לתקופה שהייתה, קידמה את ארץ ישראל מבחינת בנייה מאוד, והביאה למשבר ביחסים בין עם ישראל לבין המלך, והייתה פלטפורמה, בוא נגיד עליה, נכנס לפה השלטון, השלטון הרומאי. אני לא יודע, כמו שאמרתי, יש המון חומר. החומר הוא מרתק. איך הוא מגיע מהרי אביו, ממנה אותו למשה לגליל. אז כשאריסטובולוס כובש את ירושלים, אז פצאל את ירושלים, איתו נלחם, אחר כך הורדוס, הוא פוגם את אוזניו, כדי שאז לא היה ראוי מי שהיה פוגם, ומגלה אותו לרומא. איך הוא ממעמד הנחות הזה מגיע להיות פה באמת שליט גדול, זה מרתק, מרתק ממש. יש לזה אפילו מאמר אחד מוצלח, אנחנו נשלוח למי שרוצה אחד. באותה תקופה, בבית המדרש, אמרנו, הזוג האחרון, שעושה כמו הורדוס, עושה מהפכה, ובמהפכה הזאת משנה את עולם בית המדרש שלנו. אז קודם משנה באבות, כן, הלל ושמיים קיבלו מהם, אז כמו תמיד, נתחיל במשנה באבות, נות שלא נותן פה רקע היסטורי. הלל אומר, הבאים תלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומכוון לתורה. שמאי אומר, עשר את תורתך קבע, אני לא יודע למה הרבה פעמים מזה מנוקד קבע, עשר אותך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, המשפט האחרון של שמאי, תזכרו. קטע במבוא לתשע באוניברסיטה הפתוחה שחשבתי שהוא חשוב, אני קורא המון המון חומר לשיעור ואני מביא לכם מתי מעט, אבל המשפט הראשון שמתנו שהוא מסכם את מה שהיה עד עכשיו. מה שידע לנו הלל ושמאי, סוף המאה הראשונה לפני הספירה, הזוג החמישי רב לאין שיעור על הידוע לנו על כל החכמים שקדמו להם ביחד. כן, שמתם לב של הזוגות, לא היה לנו הרבה מה להגיד, דיברנו על זה, לא יודע, יוסף בן עזר ויוסף בן חנן, יושב בן פריחה ונתה הרבה לי. אנחנו לא יודעים כלום. פתאום על הלל ושמאי המון המון חומר, נגיד לב משהו עוד מעט. מבחינה מסוימת אפשר לראות את התקופה שגדל להם, כתקופה פרה-היסטורית בתולדות תורה שבעל פה. ואילו ההיסטוריה המתועדת מתחילה בימיהם, ונמשך כך אחר בימי תלמידיהם. מי הם תלמידיהם? של הלל ושמאי? בית הלל ובית שמאי? נראה אחרי זה עוד מעט הסתייגות של פרופסור בן שלום על המשפט הזה. לא זו בלבד שהם החכמים החשובים בדורם, אלא שפעולתם השפיעה רבות על הדורות שאחריהם. אמרנו תחילה תקופת התנאים, לא מתחילים תקופה רוחנית בלי אדם גדול. ובמקרה כזה שני אנשים גדולים, מה שקצת מחדד כל אחד מהם, זה שיש ביניהם כנראה סוג של פלוגתא באיך צריך ההלכה להיראות והמדרש להיראות, והם יוצרים שינוי מאוד מאוד גדול שיביא לנו יביא אותנו עד הלום, נגיד ככה, מהפכה ששינתה. ונגיד ככה, היו הרבה מהפכות ששינו. העברתי השבת שיעור על ההפטרה על מלאכי. מלאכי מחולל על הספתי כהן, ילמדו דעת, בקשו תורו מפיו. מלאכי ועזרה, שיש מחלוקת מי הקודם, או אולי אפילו לפי חזל זה אותו, לפי אחת השיטות בחזל זה אותו בן אדם. גם יוצאו מהפכה של לימוד תורה. מהפכה של לימוד תורה היא כל הזמן, כן? כל מעבר יש לנו פה מהפכה של לימוד תורה. אבל אינו דומה מהפכה אחת למהפכה אחרת. אז הלל ושמיים. ושמיים, ראינו פה את המקור הנפלא, שאומר, עליהם אנחנו יודעים המון. נכון, אבל. שני דברים לבואי כשאנחנו יודעים המון. אחד המון בלבול בין הלל ושמיים ובין בית הלל ובית שמיים. בעזרת השם נקדיש שיעור לבית הלל ובית שמיים. הם ילוו לנו את התקופה של הנציבות הרומית, אבל הם לא הלל ושמיים, הם בית הלל ובית שמיים. והרבה פעמים יש, אנחנו מבלבלים. דבר שני, הלל ושמיים הופכים להיות דמויות מיתיות. מיתיות מהבחינה הזאת שנשזר בשמם הרבה מאוד אגדות. כשרואים אגדה בבבלי על תנה, צריכים ללמוד ממנה הרבה מאוד מסר והרבה מאוד מוסר ולפעמים גם הרבה הלכה. אבל פחות היסטוריה. את ההיסטוריה אנחנו מצליבים, אנחנו מנסים איכשהו ללקט את ההיסטוריה מתוך הסיפורים שנאמרים לנו בעיקר בדור חמישי של המוראי בבל. אנחנו עוברים מאות שנים משם ולמעלה מאות קילומטרים משם. באגדות שמסדרות בשמם, אז בגלל הבלבול בין הלל ושמיים לבית הלל ובית שמיים, בגלל הסיפורים הרבים שנראה אחד מהם, או אחד ממש, ואחד לא בדיוק אגדה בשמם, אלא סיפור היסטורי שזכה לגלגולים, לכן יש לנו המון חומר, וצריכים לשים לב בזהירות. בית הלל ובית שמיים יש להם מחלוקות. כמה מחלוקות? נכון, זו התחושה, המון, יותר מדי נאמר פה בקהל. טוב, אז תראו את הגמרא הבאה, אמר רב הונא, בשלושה מקומות נחלקו שמיים והלל. ומביאה הגמרא שלוש מקומות שנחלקו שמיים והלל. הבאתי את הראשון, שמיים אומר מקו חלה, הלל אומר מקביים, חכמים אומרים לא כדי בזרע ולא כדי בזרע, אלא קו ומחצה חייב מחלה. איזה כמות להפריש חלה? שאלה למעשה היום, אחת השאלות שאני נשאל הרבה בתור רב קהילה, כך וכך אפיתי, האם להפריש חלה? אם כי יש מה היפוך בין המשנה הזאת לבין היום. אז כמה שהכמות יותר גדולה זה כולה, כי אתה לא צריך להפריש חלה. היום זה חומרה כמה שהכמות יותר גדולה. כי רוצים להפריש חלה, כל האפייה היא כדי להפות חלה, אז רוצים להגיע לשיעור. אז יש מרבה בשיעור, שפעם הוא יקל, כי הוא אמר, אתה פטור מחלה, היום צריך להיות מחמיר, כי אתה חייב לשים, לא יודע, כאילו 400 רק כדי לעשות את המצווה. מצד אחד כמות גדולה, מצד שני זה 40 נשים, אז כל אחד תביא קצת, נגיע לשיעור. אמרת המון מחלוקות, כי כך אנחנו מכירים, אבל זה פשוט לא נכון, פשוט לא נכון. זה בית הלל ובית שמיים המחלוקות, ולא הלל ושמיים. בית שמיים מייצגים אצלנו קיצוניות, אומר רב הונא, נחלקו בשלוש מחלוקות. הגמרא אומרת לו, יש עוד, ועושה אוקימתות על האות. אז אולי יש עוד, קצת יותר משלוש, אבל בטח לא הרבה יותר משלוש, אם רב הונא אמר שלוש, הנה נקרא קצת גמרא, ותו ליקה, חוץ מהשלוש האלה, ואיקה, הלל אומרים לסמוך, ושמיים אומר לו לסמוך. טוב, את המחלוקת הזאת הכרתם? מאיפה? ראינו את זה, מה ראינו במשנה הזאת? בדיוק, המשנה הזאת עוברת על כל הזוגות, זה אומר לסמוך, זה אומר לא לסמוך, זה אומר לסמוך, זה אומר לא לסמוך. והאחרון שם, הלל אומר לסמוך, ושמיים אומר שלא לסמוך. למה לא הבאת ברשימה הזאת את הסמיכה? יש פה תירוץ טוב. כי כאמר רב הונא, איך דלי קפלוג דרבבתא בעדיין. זה לא המחלוקת הלל ושמיים, אלא מחלוקת הזוגות. הם החזיקו במחלוקת שהייתה, כאילו, קיבלו במסורת את המחלוקת. זה לא בדיוק, כי הלל קיבל ככה ושמיים קיבל ככה. אבל הבא, והאיקה הבוצר לגת. נראה עוד מדוע מאוד, שמיים אומר הוכשר, והלל אומרים לא הוכשר. כדי שפרי יוכשר לקבל טומאה, הוא צריך להירטב. האם זה שהוא נרטב בגת זה נחשב? נראה את זה עוד מעט. הנה עוד, עוד, עוד דבר. בר, מיני דעי, דעתם קשתיק להילה לשמי. זאת אומרת, יש שם אחר כך ויכוח, ובסוף הוויכוח מוכרע, אז המחלוקת הזאת מחקנו אותה, כי בסוף הוכרעה. זאת אומרת שיש עוד, יש עוד מחלוקות, לא שלוש, אבל בטח לא הרבה. והרבה זה בית הילל ובית שמי. הילל ושמי, אם תצטרכו לצייר סמיילי של הילל וסמיילי של שמי, מה תבחרו? כן, בדיוק. ההילל הופך להיות הדוגמה ביהדות של המסביר פנים, ושמי הופך להיות הדוגמה ביהדות של הכעוס. ניסיתי להכניס בדף, אבל לא הפסק גם עם הצגל. יש בבא, ספר המשניות של שי צ'רקה, כן. אז הוא מצייר את ההילל ושמי, המחלוקות של הילל ושמי בסעודה. אז המוטיב של הקומיקס זה שמישהו מארח את בית הילל ובית שמי בסעודה, אבל מישהו מארח את בית הילל ובית שמי, זה צד אחד של השולחן, אנשים בית הלל, וצד שני בית שמאי, וכל הזמן מתווכחים, נוטלים לידיים תחילה, אז כל מחלוקת שם, זה מושך לפה, זה מושך לשם, אז זה משעשע. אבל הוא סתם מצייר, בלי אף מילה, מצייר את בית הלל, כאלה, זקנים לבנים, וזה, והם סבירי פנים, ואת בית שמאי יושבים זעופי פנים ורציניים. אני חושב שנעשה פה עוול לשמאי האיש. בסך הכל, בכל המחלוקות, בית הלל מקילים ובית שמאי מחמירים. יש לנו רשימה בודדת, יש לנו עשרות מחלוקות בית הלל ובית שמאי, ויש רשימה בודדת של המקרים שזה הפוכים, והם מלוקטים לנו ואלה, והם מלוקטים אותם בעדויות שם בזה. וזה משנה, אלה מקולי בית שמאי וחום בית הלל, בסך הכל בית שמאי מחמירים. ואולי מחמירים, אנחנו רואים אותם יותר נוקשים. אבל שמאי אמר שלושה דברים. תמצאת את המוסר שלו בשלושה משפטים, מה המשפט השלישי? ומקבל את כל אדם בסבר פנים יפות, זה שמאי הזקן. אני חושב שעשו לו עוול שעשו אותו, אבל זה הפך להיות הדמות. לא רק בפולקלור, אלא באגדתות. הבאתי כמובן אחת מהנדועה, מעשה ונוכרי, שבא לפני שמאי. אמר לו, כמה תורות יש לכם? אמר לו, שניים תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אמר לו, שבכתב, אני מאמינך, שבעל פה, אני מאמינך. גיירני מנת של מנהים תורה שבכתב. גער בו והוציאו בנזיפה, בא לפני הלל. גיירי. למרות שהוא אמר שלא מקבלה. יום הקמה אמר לי, אלף בית גימל דלת. למחר אפיך לי. אמר לי, ואתמול לא אמרת לי, אחי. אמר לו, לב עליי, דידי, כסמך, דל פנה מסמוך עליי. המסר פה הוא בסיסי, הוא חובה, הוא אלף בית של אמונת חכמים. זה אלף בית. בלי אמונת חכמים אין כלום. היום באים אנשים באי אלו מצוות ואומרים, את זה אני מקיים מדאורייתא. אז לפעמים באים אליי אישית, אני עושה תרגיל, אני לא דאורייתא, בוא נלמד את התורה. ואני מראה לו שכשהוא באמת הפסוקים בתורה, הוא שלושת רבעי סומך על חז"ל. רק יש איזה פרט שלא מוצא חן בעיניו, אז הוא אומר, בזה אני עומד על דאורייתא. אבל אין לנו קיום בכלל לכלום בהלכה, במחשבה, בקריאת א' ב' בלי התורה שבעל פה. התורה שבכתב היא לא ניתנת לתיאור את כל הדורות שניסו לעשות, את הקראים. היו צריכים תורה שבעל פה אלטרנטיבית. אי אפשר, התורה שבכתב היא לא ספר הלכה. מבחינת ההלכה היא לא נותנת לנו מסר אחד. נותנת לנו הרבה רעיונות שלפעמים סותרים, בטח שהם בלי פרטים. אנחנו רגילים ללמוד לפי התורה שבעל פה. לפעמים יש פרט אחד שלא מוצא חן בעינינו. אבל אני אומר, תשים לב שזה פרט אחד שלא מוצא חן בעיניך. זה לא שאתה אומר עקרונית, אני לא רוצה תורה שבעל פה. וזה מלמד הלל את הגר. הוא אומר, אתה לא יכול להגיד, אני סומך עליך בתורה שבאלף, בית, גימל, דלת, כן, ולא בשעה. אתה הכל עומד ממני, אז אתה צריך כבר לראות את הכל ממני. אתה לא יכול ממני לסנן ולהגיד, בזה אני מאמין לך ובזה אני לא מאמין לך. גם כבר שאנחנו דאורייתא ודרבנן. הדאורייתא זה לא דבר שהוא בפשט התורה. כן, דבר שפשט התורה, כל איזה חזל, לפעמים דבר שהצדוקים מודים בו. עין תחת עין ממון ובשר ולא צבא של ידי בחלימו, לא תאכלו בשר וחלב, זה הכל דאורייתות. דאורייתא זה לא המילים של התורה. זה הפירוש המקובל שעלינו, המקובל במסורת בתורה. זה המסר של זה. אז מביאים פה את שמאי שלא מוכן לשתף פעולה. והלל שמסביר לו את האמת הזאת, כדי להראות לנו את האמת בעצם. אגב, בסוגריים, מסיפור הזה והסיפור הבא, ומסיפורים נוספים, לגבי ריבוי הבתי מדרש, בתי הדין לגיור. בירושלים בזמן בית המקדש, היה סנהדרין בלשכת הגזית, ולא חשוב מה שתגידו, יש ריבוי בתי מדרש לגיור, מי שהולך להתגייר במקום אחד, לא מגיע אותו, זה בית מדרש שני. הלאה, שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמיים, אמר לו, גם אם שאתם יודעים כל התורה כולה, כשאני עומד הרגל אחת, חפו במטה בניין שבידו, בא לפני הלל, גיא רי. אמר לו, דהלך, סני לך, ואריך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה. וידך פירושו יזיל גמו. אותו מסר מבחינה הזאת, שהוא לא דוחפו במטה הבניין, אלא הוא מסביר לו, הוא מסביר לו במשפט, אומר לה, אני אתן לך במשפט כלל. כלל מאוד כללי ומאורפל. הוא אומר, מה זה אומר? או, מה זה אומר? אחרי שאמרתי לך על כל התורה, בוא נלמד אותך. אם כי הכלל הזה לכאורה אומר רק חצי מהתורה. נכון? כי אנחנו מחכים את התורה לתורה לבין אדם למקום ודין לחברו. זאת אומרת, כקדושת שבת נכנסת במשפט הזה, זה שאלה. טוב, זמננו קצר וקצר. עוד מעשה, בהלל הזקן. למה נקרא שמו הלל הזקן? ואחר כך מי שהיה לפי מסורת חז"ל נכדו, רבן גמליאל הזקן. למה נקראו הזקן? מי נקרא הזקן? מה הכלל? לא. היו הרבה מאוד חכמים שלא נקראו הזקן. זה אתם לא תאמינו, זו סיבה טכנית מוזרה. להבדילו מצאצאו שבאותו שם. זה הכל. זה לא שאימא שלו קרא לו זקן, כשזה היה שמו, כשנולד בברית. זה פשוט אנחנו מכירים נוספים מאותו שושלת. ושושלת עם מעט מאוד שמות פרטיים. והיא תלווה אותנו, בעזרת השם. עד רבי יהודה הנשיא, נראה כל הזמן את השמות הלל, שמעון, גמליאל ויהודה. מככבים לנו לכל השושלת. מעשה בהלל הזקן שהביאו לתו לעזרה ושמח עליה. ביום טוב. אמרנו שראינו את המשנה הזאת. עם שני מחלוקות, שבית שמאי אומרים מביאים עולות ולא, מביאים שלמים ולא עולות, ובית הלל אומרים שלמים ועולות, וכמו שראינו, בית שמאי אומרים שלא לסמוך, אומרים לסמוך. חברו עליו תלמידי בית שמאי. התחיל מקשקש להם בזנבה. אמר להם, ראו נקבה יהיו שלמים. הפליגם בדברים והלכו להם. מקשקש בזנבה שלא ישימו לב שזה זכר, בגלל ששלמים זה נקבה, התחילה להראות להם שזה שלמים. לאחר ימים גברה ידן של בית שמאי וקשי לקבוע הלכה כדבריהם, שלא ישמחו ושלא יביאו עולות. והיה שם בבא בן בוטה מתלמידי בית שמאי, ויודע שההלכה כבית הלל. זוכרים בבא בן בוטה? פעם שנייה שאנחנו מזכירים אותו פה. אורדוס, החכם שהוא הזכיר. הוא יודע שהלכה כבית הלל. ופעם אחת נכנס לעזרה. מצאה שוממת. בחג. החג היה מלא אנשים. יום אחד נכנס רבן בוטה לעזרה. בבית המקדש ומצא שאין אף אחד. למה אין אף אחד? כי עם ישראל פחות בא להקריב קורבנות בחג. למה? כי אתה לא נותן לו להקריב עולות. אתה לא נותן לו לסמוך על הקורבן. אז הוא לא בא. אמר, ישמו בתיהם של אלו שישמו את בית אלוהינו. וואו, עורק. כן, ממחנה בית שמאי. הוא אומר, וואי, מה עשינו? מה עשה? שלח והביא 3,000 תלי מצון קדר. הוצאה כספית אדירה. וביקרה מימומים שיהיו קשרים לקורבן, ועמידם בהר הבית, אמר להם, שימו אחי בית ישראל. כל מי שרוצה יביא עולות, יביא ויסמוך, יביא שלמים ויסמוך. מי שרוצה, גם עולות וגם שלמים, גם לסמוך וגם לא לסמוך, יאללה, אם אתם רוצים תהיו כבית הלל, העיקר שתביאו קורבנות. באותה שעה נקבע הלכה כבית הלל ולא אמר אדם דבר. הנה סיפור נאה, בעזרת השם בשיעור על בית הלל ובית שמאי נדבר על הבת קול, אבל פה כן סיפור בלי בת קול, אלא כאילו בית שמאי כל כך מרחיקים וכל כך קדושה, שכבר אף אחד לא בא לבית מקדש. ומישהו מבית שמאי עושה את המהפכה ואומר, תראו מה עשינו עם כל ה... זה לא שהוא עצבני, כן? זה אמונה בהלכה בבית המקדש, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, ונדבר על זה קצת שבוע הבא. אמונה בבית המקדש שיותר, קצת קרוב לצדוקי, כן? בית מקדש שקצת יותר מקודש, קצת פחות עממי, ובית הלל יותר הלכה שהיא מקרבת את הקדושה לעם, ועל הנקודה המרכזית הזאת, מישהו מבית שמי, כן? שהשריד, השריד שהורדוס לא הורג, הוא בא ומבית שמי, לא בית שמי, מתלמידי שמי, עוד לא נכון להגיד בית שמי, מתלמידי שמי, בא ואומר, כן, יש פה הלל הזקן בעצמו היה פה, קובע הלכה כהיל. עוד סיפור, הבוצר לגת. שמי אומר, הוכשר, הלל אומרים לא הוכשר. אמר לו, הלל לשמי מפני, והבוצרים בתארה, והם עוסקים בתארה. צריך, אני בוצר ענבים. אם הם נרטבים, הם מקבלים תומעה. אבל הם צריכים להירטב בתנאים מסוימים. דבר ראשון צריך להיות משהו משיבת המשקים, ודאי שיין ושמן משיבת המשקים, אבל צריך להיות לטובתי וברצוני וכל מיני תנאים כללו. זה שבצרתי ענבים כדי לשרות מהם יין, והם נרטבו מהמיץ של עצמם. האם, ואחר כך הם נטמעו, האם זה מכשיר אותם לקבל תומעה? שמי אומר, כן, מחמיר כמובן, זה, ואחר כך נטמע. ילל מכה. אמרו לו, אלה שמיים, מפני מה בוצרים בתארה והם מוסקים בתארה? הלל אומר להלל, מה שיוצאך לא מסתדר. בזיתים אתה לא אומר את זה, וביין אתה כן אומר את זה. מה ההבדל? אפשר לחלק, תציעו חילוקים. אפשר להציע למשל שביין המיץ הענבים הוא נוזל ראוי לשתייה, הוא סוג של יין. אבל מה שנוזל מהענב, אולי זה לא נחשב עוד שמן, אפשר לחשוב על איזה סברה. שמי לא יביא לו סברה. למה שמי לא יביא לו סברה? מה זה? לא. מה זה?
מתנגד.
מתנגד למה? לפסוק הלכה לפי סברות. זה אחד מהמהפכים הגדולים שעושה הלל, וזה מכניס לנו. אנחנו נדבר אחר כך, אבל בדור הרבה יותר מאוחר, בדור שמר והחוכבה, נדבר על רבי עקיבא ורבי ישמעאל, שכל המחלוקות האלה קשה להעמיד אותם נקודה אחת, אבל זה אחד המהפכות הגדולות. שאנחנו באים בהלכה, הרי בזוגות אין מחלוקת. למה אין מחלוקות? אמרנו, כי הכל, הכל, הכל עובר במסורת. כל הלכה צריכים להכריע אותם. אין ויכוח בבית מדרש. הלל מחדש ואומר, אני רוצה סברה. ומה, תראו מה שמי עונה לו. הוא אמר, אם תקניתני, גוזרה מתאומה אף על המסיקה. זה נפלא. הוא אומר, אתה לא רוצה הבדל? אז אני אעשה שלא הבדל. מה זה שלא הבדל? אני אגזור גם על השמן. למה אני אגזור גם על השמן? כי ככה זה ביין, וביין אני לא מבין, אבל אם אתה לא מוכן לקבל חילוקים ביהדות, אז בלי חילוק, תחמיר בכל. נעצו חרב בבית המדרש. אמרו, הנכנס ייכנס והיוצא על יצא. וואו, מה זה חרב בבית מדרש? מטאפורה באמת. שאלה גדולה. אותו היום היה ילל כפוף ויושב לפני שמי כאחד מהתלמידים, והיה קשה לישראל, כי יום שנעשה בו העגל. מה שמיוחד בעגל זה מלחמת אחים. נכון? מילה של אליים, זועק משה, בני לוי, שוכים איש יד באחיו, נהרג שם 3,000 איש מישראל. מלחמת אחים, כאן שנעשה בו העגל. בירושלמי, הסיפור הזה בהרבה הבדלים, 18 דברים גזרו בו ביום, גזירת י"ח דבר, אולי נזכיר אותה שבוע הבא, אותו היה מהקשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. תנא רבי יהושע עוני, כך שמו, תלמידי בית שמאי עמדו להם מלמטה, והיו הורגים בתלמידי בית הלל. הוא את החרב הזה אומר, הורגים ממש. תנאי שישה מהם עלו, ואשר עמדו עליהם בחרבות וברמחים, התנאי כנראה עלו לעלייה. זה לא שהרגו אותם, אלא לא נותנו להם להיכנס. למה?
כשיהיה
רוב. אז לא הרגו פה בחרב, אז האם באמת הרגו או לא הרגו? לא יודע. וואי, זמננו תם ולא הספקנו כל כך הרבה. פרופסור בן שלום אומר שבית הלל ובית שמאי הם קבוצות עם אג'נדות שונות שהיו קיימות לפני הלל ושמאי. אבל הלל העצים את התקופה הזאת, את הקבוצה הזאת, ושמאי העצים את הקבוצה השנייה. זה לא נולד מבן אדם, משפט אחד ממנו, הלל לא יצר כנראה את בית הלל יש מאין, אבל לזה השם נתן לו תנופה גדולה מעשית, הלכית ומסורתית. יש להניח שהגרעין לא נתפתח בית הלל, קיים עוד לפני הלל, נראה שבית הלל היו הלכות, מסורות מנהגים שקדמו לתקופה של הלל לפעולתו, לא כך אמת בית הלל היו תלמידים מובהקים שלו, לכן גם יש קצת, היום אוהבים את זה, לא? זה מין איגוד רבנים, תנועת רבנים, עם סדר יום, עם איזושהי אמירה, יכול להיות הרבה רבנים שלא מצורפים לאחד מהם, לפעמים פה, לפעמים הם שם, וזה לא בית הלל, זה לא תלמידי הלל, אלא הקבוצה מקבלת את השם עם הדורות, בדור הבא, בית הלל ובית שמאי. הבאתי את הסיפור החביב עליי, בשבוע שעבר הבטחתי שאני אומר אותו השבוע, הוא מובא בדף, אני לא רוצה לדחות את זה בשבוע הבא, חבל. הסיפור עם הלל ובית בתרה, סיפור שכולו מסביב לשאלה האם אנחנו מחדשים הלכה. כל הזמן בית בתרה מייצגים שם את המסורת ונשכחה הלכה, בואו נבדוק מה ההלכה. האם יש פה מישהו שקיבל מהדור הקודם, שמעי עליו תלון? האם יש פה מישהו שקיבל משמעי עליו תלון? או, יש פה מישהו שהוא היה פעם תמיד שמעי עליו תלון, והוא ירד לבבל, והוא חזר לארץ ישראל, והוא שימש שמעי עליו תלון, אולי הוא יודע, שואל אותם, מה אמרו שמעי עליו תלון? מה הוא מתחיל לעשות, הלל? לתת להם הוכחות. ממה ההוכחות שלו? מקל וחומר, מגזרה שווה, מידות שהתורה נדרשת בהן שאנחנו לא מכירים קודם. לא מכירים קודם, פתאום בהלל, בבית מדרשו של הלל, הוא מביא לנו חוכמה כזאת, לימוד. אמר להם במועדו ובמועדו, אני מסתכל על השעון חול שלי, שלא לא נעבור את השעה. ועוד קל וחומר הוא, מיד הושבו בראש ומינו נשיא עליהם. והיה דורש כל היום כולו ברוחות פסח. התחיל מקנטרם בדברים, ואז נשתכחה ממנו הלכה. הסיפור הזה הוא לא חד משמעי. הוא כל הזמן במתח בין החידוש לבין המסורת. אם אתה בונה יותר מדי על החידוש, ישכח ממך הלכה, ובסוף בהלכה הזאת סיפור נפלא, חבל שאנחנו לא מספרים אותו, אם שוחטים את הפסח, אז אין סכינים. אז איך הם הביאו את הסכין? הלכה זו ידעתי ושכחתי. הוא אומר, עם ישראל לא נביאים הם בני נביאים הם. ופה הוא כבר לא מחדש הלכה. פה הוא סומך על המסורת, בכלל לא מסורת בית מדרש. מסורת של עם ישראל. עם ישראל מביא את הסכין. איך? קושר את זה על הקורבנות בעצמם. והקורבנות מביאים את הסכינים. ואז הסיפור מסתיים בזה שהלל אומר, ראה מעשה מזכר הלכה, אמר כך מקובלנו עם פי שמעיה ואבטליון. זאת אומרת, הלל כן מביא פה את המסורת. טוב, זה סיפור שלא הצלחנו לספר אותו בהרחבה, ויש לו גרסה אחרת בירושלמי וגרסה קצרה בתוספתא. הבאתי הרם פרופסור בית שלום של בית הלל זה אגדות הזכרנו. הלל מתקן תקנות. בפרק תיקון העולם כמעט למדתם בגיטין פרק רביעי, חמישי. מי מתקנה תקנות? הכי הרבה זה רבן גמליאל, נדבר עליו. אבל לא רק רבן גמליאל, כי הייתה לו משפחה גדולה. הלל מתקן פרוסבול, תחשבו על הנקודה בהיסטוריה, שאנחנו בשמיטה, נגיע להלל, הלל, באבי התנאים, אין לנו קודם, מתקן תקנה הלכתית. לא יכול להיות קודם, שירו עוד שטח תיקן תקנות, מה הוא תיקן? להושיב מחנכים, גזרו תומה לכלי זכוכי, ראינו דברים כאלה, אבל כל דבר מהתורה, כן, תקן תקנה לכולה, זה מתחיל פה, והלל מתקן תקנה שלא תאמן, הגמרא שואלת, איך בתורה כתוב תשמט, והלל כותב שלא תשמט, מתרצת שאתם רוצים, בכל אופן הלל מתקן את הפוסבול. הבאתי את הקורך ולא נספיק. הבאתי שוב את הסיפור שהוא, כמו שאמרתי שבוע שעבר, טוב שהספקנו אותו שבוע שעבר, להגיד לי ביקורת על שמעיה ואבטליון. ובמהפכה פה מביאים את הלל, המהפכה של אלי שלא נותנים להיכנס לבית מדרש, וזה כמעט מפורש בעבוד הרבי נתן. מאמינו תלמידים הרבה, זה תחילת אבות, נכון? בהתחלה הם אמרו שלושה דברים, הביאו מתונים בדין, ואמינו תלמידים הרבה, ועשו בשלג התורה, אנשי כנסת הגדולה. אמינו תלמידים הרבה. שבית שמה אומרים, אלי שני אדם, אלא מי שהוא חכם וענה ובן אבות ועשיר, ותלם אומרים לכל אדם ישנה. שהרבה פושעים היו בני ישראל, התקרבו לתלמוד תורה, וצאו מהם צדיקים, חסידים וכשרים. לכל אדם משנה, זו הסיסמה של הלל. הבאתי פה בסוף, לא נספיק, סיפור על שמי, שמלמד הרבה מאוד על תפיסה הלכתית של שמי, אבל באמת נעצור כאן, וסיימנו את תקופת הזוגות. היום התחלנו תקופת התנאים. עד כאן.